בוקר טוב, פרק ט', פסקה ד'. אז מתוך העיסוק ביסודות היותר מהותיים של הרצון בתשובה, על המשמעות שלו לאדם ולעולם בהיבט הפנימי, אז הרב עכשיו קצת יורד יותר לברר במימדים ההכרתיים של הרצון. נמוך יותר. רפיון רצון הבא מתוך השיקוע התדירי בתשובה, אף על פי שהוא חולשה גופנית ונפשית שהיא צריכה רפואה, מכל מקום יש בה גם כן הרבה מן העדינות והצילות המזככת את הרוח. ועל כל פשעיה תכסה אהבה. רפיון רצון הבא מתוך השיקוע התדירי בתשובה. אנחנו למדנו פה על קביעות המחשבה של התשובה, ועל התשובה השרויה בלב תמיד, והרצון הקבוע של התשובה. ופה הרב מזהה שיש איזושהי נקודת תורפה שעלולה להופיע ולצמוח כתוצאה מהשיקוע התדירי בתשובה, והוא שם פה את התמרור הזרה שלו ומלמד אותנו איך להתייחס לזה וגם איך להיזהר מזה. רפיון רצון הבא מתוך השיקוע התדירי בתשובה, אף על פי שהוא חולשה גופנית ונפשית שהיא צריכה רפואה. מה שקורה לאדם זה שיש לו רפיון של רצון. הרצון נעשה רפה, לא עוצמתי. לא מצד התוכן של מה רוצים, אלא מצד הקביעות, המרכזיות, שהרצון הזה יכול למלא בחלל האישיות. הרצון הולך ונחלש. מה? אני חושב, אפילו באופן כללי. יש איזושהי נמיכות כזו של הרצון. מעין תופעה כזו, שהאדם, בגלל שהוא שקוע בשיקוע תדירי בתשובה, והוא חש את הכאב ואת השבר ואת הכעס והתסכול על מה שהוא, על מה שהוא עולל ואת הדייסה שהוא בישל, והוא באמת נלחם בזה, הוא באמת שב בתשובה, הוא באמת מתקן את הרצון. יש איזושהי תופעת לוואי כזו שהיא פשוט שוברת את הרצון, מועכת אותו. כי הרצון מזוהה, מתלכד עם אותו רצון שחטא, עם אותו גורם שהוציא מן הכוח אל הפועל את כל הקלקולים. אז המהלך החיובי הזה של התשובה, שרוצה ללחום בתנועה הנפשית הזו אל הרע, הוא מזהה את זה ברצון, והוא בעצם מזהה את זה בעצמו, כי הרצון זה אני, והוא אומר שקט, 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 תחלש, תחלש, תחלש. אז הרצון נחלש. ולא רק זה, עוד סיבה שהרצון נחלש, אני חושב, גם איזשהו סוג של חוסר אמון. חוסר אמון במערכת הזאת שנקראת אני, והיכולת שלי לדלג על הקלקולים, לתקן אותם, להתמודד מולם. גם זה גורם יחס לרצון כאיזשהו כלי שבור. וזה גורם לחולשה ברצון. יודע האדם מצוין, הוא יודע שהוא, איפה הוא צריך להיות, איפה צריכים להיות מעשיו, שאיפותיו, מחשבותיו, אבל אין לו כוח לאמץ את הרצון. הוא מזהה ברצון החזק איזשהו גורם שמפריע לתשובה. שוב, לא הכרתית, זה קומבינציה של כל המערכות הנפשיות והרוחניות שיש פה בתשובה. אז שיקוע תדירי בתשובה יכול ליצור רפיון של רצון. רפיון הרצון הזה, אדם שיש לו רצון חלש, שהוא קצת אדם נוזלי כזה, לא אדם שמצליח לגמר את הרצונות שלו בצורה מלוטשת, עוצמתית, להוציא אותה מן הכוח אל הפועל, זה חיסרון. הרב בספר שלפנינו יותר מפעם אחת, ובכתביו הכלליים עוד פעמים, הוא יכתוב נגד הדבר הזה. הרב כותב שזה יתרון שיש לרשעים על הצדיקים, שאצלם הרצון דופק חזק. רק לאן הוא דופק? זה הקלקול. אבל אז כשמתעדנים ונשברים ושווים בתשובה, אז החלשנו את הרצון, אז הוא קורא לברר, לזכך את התהליך הזה, שהצדיקים אסור שהם יהיו חלשי רצון. רפיון הרצון הבא מתוך השיקוע התדירי בתשובה, אף על פי שהוא חולשה גופנית ונפשית. יש פה חולשה נפשית, כמו שתיארנו, והרב אומר, זה לא רק חולשה נפשית, זה גם חולשה גופנית. כי נו, שווים בתשובה, אז עכשיו צריך לחיות גם כן חיים קצת יותר מזוכחים ויותר מנוקים. אז הגוף חלש, כי פשוטו, אין אימוץ של הגוף, אז גם זה פוגע קצת ביכולות של הרצון, מצד העוצמות שלו. העצלות הגופנית, שהיא לא תמיד באה ממניעים רעים, היא לא באה ממניעים רעים, הבן אדם הוא ממהר לסדר, והוא רוצה לקום מאוד מוקדם בבוקר ולישון מאוד מאוחר בלילה, וזו סיבה שתלמידי חכמים גופם חולה, כך כתוב, לא מצטט, אבל זה חיסרון. והרב מזהה בנקודה הזו פה, אם כי היא מגיעה ממקום מאוד נעלה, אבל סוף סוף חוסר עוצמת הרצון זה חיסרון, חיסרון נפשי, וזה חיסרון גופני, כלומר זה פועל יוצא של חיסרון גופני, וזה פועל יוצא של חיסרון נפשי. וכל זה צריך רפואה, ואני אומר לכם, הרב ייתן לנו את הרצפטים להיזהר מזה, ויזהיר אותנו מזה, אבל כרגע זה לא הנושא של הרב. עם כל זה, שהנקודה הזו היא שלילית, והיא חיסרון שצריך לרפא אותו, מכל מקום אומר הרב לבעל הרצון הרפא והחלש והלא עוצמתי, אומר לו, תדע לך שמכל מקום יש בה גם כן הרבה מן העדינות והצילות המזככת את הרוח, ועל כל פשעיה תכסה אהבה. לפני שנסביר את השורה הזו בפנים, תראו, אני חושב שאני לא צריך להגיד את זה, זה כבר צריך להיות פשוט, אבל כל המערכת הזאת שנקראת אנחנו, היא מורכבת, לא רוצה להגיד אין סוף, אבל אין ספור של מימדים ותנועות וזרמים, וזה הכביש הכי סוען בעולם, הנפש שלנו. כל הכיוונים וכל ההתפתחויות והתודעות והזרימות והמצבים. כשהרב מדבר איתנו על המצבים האלו, הוא פשוט כל הזמן נכנס כמו סימולציה במיונים שלך בצבא, שמים אותך באיזושהי נקודה ויאללה לתפעל אותה. אז המון פסקאות של הרב, הוא עכשיו נכנס לסיטואציה, וכרגע מכאן איך מוציאים את המיטב. המכנה המשותף שבין כל הנקודות הללו, זה היכולת לעשות את עצמי איכותי יותר, טוב יותר מכל המצבים. כלומר, לשים לב לנתון, למצוי, ולראות איך מכוח המצוי אני מצליח כמה שיותר לסלק את הפסולת, וכמה שיותר להפיק צעדים שיקדמו אותי אל הרצוי. וגם במצב הזה, שהרב קורא לו חולי, שצריך רפואה, הרב אומר, כן, צריך רפואה, בוא נלמד איך צריך רפואה, רק בינתיים תראה שיש פה עוד איזושהי מרגלית שגם אותה אתה לא מאבד. כי כל הזמן הרב עסוק בלמצוא את המרגליות הללו שבכל הסיטואציות שהנפש מצויה בהם, ואני באמת מתלבט, אולי אפשר להגיד אין סוף סיטואציות, ולא רק אין ספור. הכל. כל הזמן צריכה להיות הדריכות הזו, ואני חושב שהדריכות הזו זו נקודה לא קלה מצד המאמצים הנפשיים שהיא דורשת, צריכה להיות הדרישות הזו, טוב, איך עכשיו אני מפיק את המיטב? איך עכשיו אני מפיק את המיטב? יש איזשהו, איזושהי נטייה להגיד, וואי, הלוואי והייתי בפאזה אחרת. טוב, בסדר, אני מבין, בהחלט מבין. ולמרות שאני מבין, אני מרשה לעצמי קצת לזזב ולהגיד שתי אקמול. עכשיו אתה בפאזה הזו, אתה לא בפאזה אחרת. ופה צריך עכשיו לשנס מותניים, להפשיל שרבולים ולראות איך מהמצב הנפשי הזה. אני מוציא את המרגלית וגם מטפל בו, כי הוא גם כן חיסרון בהקשר אחר. זה הרבה 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 בכל העניינים הנפשיים, בטח ברב, אבל לאו דווקא. כל הזמן הלישה הזו של המצב הנפשי, לאבד אותו עוד ועוד לטובה. אז עוד הפעם, רפיון רצון הבא מתוך השיקוע התדירי בתשובה, אף על פי שהוא חולשה גופנית ונפשית שהיא צריכה רפואה. ברור. עם כל זה. מכל מקום, יש בה גם כן הרבה מן העדינות והצילות המזככת את הרוח. זה שהאדם הוא פשוט שבר כלי ובעל רצון חלש ושבור, זה מזכך אותו. התחושה הזו, הפנימית הזו, שכל אחד יודע אותו בנפשו פנימה, הוא וקונו, ולא אף אחד אחר, היא כמעין איזושהי בורית, ניקוי לעולם הנפשי שלנו, של מה באמת, מה באמת הם הכוחות שלי, וכמה אני שלם, כמה אני מתוקן. אני לא מצליח. אני לא מצליח הזה, את ה סוג של חטאתי נגדי תמיד כזה, דומה, זה לא בדיוק, אבל דומה לחטאתי נגדי תמיד, והשפלות הנפשית הזו שאני חש אותה ברפיון הרצון, אז זה מעדן. יש בה גם כן הרבה מן העדינות והאצילות. האדם הזה הוא מתנתק מכל הרפידות הגסות שיש בחיים, והוא פשוט שקוע בעומק של מאוויים פנימיים, עד לכדי כך שזה יוצר לו גם כן רצון חלש. אבל שימי לב להתעדנות הזו, להתבשמות הזו. יש בה גם כן הרבה מן העדינות והצילות המזככת את הרוח, ולזה כרגע תשים לב. תשתדל, תשים לב, כן, זה לא תדע להגיד, הרב קוק אמר לי באורות התשובה, פרק ת' פסקה ד' שככה זה. זה תדע לקנות את העדינות והצילות הזו. תדע לשים לב אליה, להקשיב טוב. לא, אני לא יודע באיזה מילים יותר טובות אני יכול להשתמש, אבל להקשיב לעדינות ולהצילות הזו ולחוש אותה, לחוש אותה פנימה ולקבע אותה בנפשי. רגע לפני שאני מרפא את רפיון הרצון. ועל כל פשעיה תכסה אהבה. הפסוק במשלי אומר, על כל פשעים תכסה אהבה. ועל כל פשעיה, אני חושב שהכוונה כאן של הרוח. כי יש פה פשע. שאני חושב שהכוונה פה לחסרונות שכרוכים בחסרון הרצון, ברפיון הרצון. אתם מבינים? זה בן אדם שאין לו רפיון רצון. הוא אומר, יאללה, כן, ברור שצריך ללמוד סדר בוקר. נו. איפה הרצון דפק שם? וברור שצריך להתפלל. וברור 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 וברור. אבל הרצון לא עוצמתי. אז זה סוג של פשע. אבל על כל פשעיה תכסה אהבה, אני מבין שהרב אומר, יש המון סיטואציות שאנחנו נמצאים בבחינת פשעיה של הרוח. אבל אם תהיה הגישה, הגישה של אהבה, הפרשנים שם, חלק יגידו שזה אהבת השם, כלומר אהבת הקדוש ברוך הוא אותנו, ואהבת אנחנו את הקדוש ברוך הוא. הצד השווה, על כל פשעיה תכסה אהבה, הבקשה הפנימית הפנימית, לשלמות הנשמתית שיש בתוכנו, מכל סיטואציה שהיא קיימת, כי גם בבור הכי עמוק, הלא נשמה שנתת בי טהוריי, והיא יכולה לתת את רישומה גם בבור העמוק הזה, ועל כל פשעיה של הרוח תכסה האהבה, כלומר, הבקשה הפנימית, האמיתית, להתעלות, להתעלות אמת, ערכית, מוסרית, גם שכרגע זה מצב של פשע. האהבה האלוקית יודעת לתרגם את זה, לאבד את זה למצב שיפיק מזה טובה. כן.
האיסורים האלה נמצאים בכל
קנית
מדרגה של
התשובה? מה הכוונה איסורים?
כל התחושות האלה שהרב
תאר. של רפיון הרצון? אז מה הייתה שאלתך? הם נמצאים בכל ה?
כל קניית מדרגה, כל
עניין שם. אני חושב שכן. זאת אומרת, לא יודע אם בדיוק הנקודה של רפיון הרצון, אבל אם אתה שואל האם יש אתגרים נפשיים והתמודדויות ואולי אפילו מתחים, כן?
אז בן אדם חי ככה באופן פיני, אין לו איזשהו מנוחה,
חז"ל אומרים שצדיקים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שנאמר ילכו מחיל אל חיל, אל אלוהים יראה בציון. מצד שני חז"ל אומרים שלרשעים אין מנוחה. אני אגיד לכם בשם רב צדוק, אבל זה דברים שכבר דיברנו עליהם. רב צדוק בישראל קדושים כמדומני, לא בטוח, אבל הוא מסביר שלצדיק אין מנוחה בהיבט הזה שאתה מדבר עליו, כן. כל הזמן הוא עובד את עבודת הזיכוך וההתעלות והנקיות והטיפול בקיצור, הוא שומר על יהלום, והשמירה על יהלום היא מצריכה המון 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 תשומת לב ועבודה והתמדה, וזה מביא אתגרים וזה מביא מתחים. אבל יש נקודה אחת שבה הצדיק הוא שונה מהרשע, כי לצדיק, אומר רב צדוק, כל הסיטואציה הזו היא מנוחה אחת גדולה. כל הסיטואציה של הצדיקים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, זו המנוחה הכי גדולה שלהם. עומק השאול הכי גדול זה לא להצליח ללכת מחיל אל חיל, כי השאול, הלא הוא הגיהנום, זה המצב של השאלה. שאלה שמה? שאין עליה תשובה, או שאי אפשר אפילו להפיק לתשובה. זה גיהנום. אבל כשיש לי את התביעה, ואני הולך ומפרנס אותה ומחלקל אותה כל הזמן בעוד ועוד ועוד איכויות, אז מצד פרנסת האיכויות והעבודה עליהן והטיפוח שלהן, אין מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, וכל הזמן עבודה ועבודה ועבודה. אבל תיקח לצדיקים את העבודה הזו, שמת אותם בגיהנום. ואצל הרשעים זה בדיוק הפוך. החיים המציאותיים, הממשיים, אכול ושתו, ותעשה ככל העולה על רוחך. אבל רשעים מלאים חרטות, לא טוב להם. כל תזוזה שהם לא עושים, הם חשים שרע להם על הנשמה. אבל מה, אתה עושה מה שאתה רוצה. כן, אני עושה את כל מה שאני רוצה חוץ ממה שאני באמת רוצה. ומה שאני באמת רוצה, זה דבקות באלוקים. ולכן ישמח לב זה רק אצל מבקשי השם, לא אצל מוצאי השם. כי הבקשה המתמדת להתעלות ולהתעלות 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 היא השמחה, באמת. אז צריך להפריד בין המצבים. זה שהייתי אומר היום יום הוא מתוח, כן, וגם היום יום הוא לא, על בסיס מה שאני אומר, גם היום יום הוא לא, זה לא תירוץ בגמרא בעיון, שכאילו ישבתי לך, ישבתי לך שתי סוגיות, איך הן לא סותרות. זה שוב, נפש האדם אחת היא, זה בליל בנפש ההרגשות האלו. שמצד אחד אתה מרגיש, אחי, יש ביטוי כזה אצל הרב, שהרגשת הצימאון הכי גדולה, היא הרגשת הרוויה הכי גדולה. אתה מבין, זה בא ביחד, זה לא תירוץ במחברת שלי, שאפשר להסביר, שאומנם הם כל הזמן עובדים, אבל זה בשבילם המנוחה הכי גדולה, וזה רק תירוץ במחברת. זה גם איפשהו בנפש. זה פנים מצד אחד של עבודה, ויחד עם זה בלול בזה הקורת רוח, ובלול בזה הצימאון, ובלול בזה הרוויה, ותאמור רוקי טוב השם. הלאה. פסקה A. כשעוסקים בתשובה, צריך להגדיר ביותר את מהותם של הטוב והרע, כדי שאחרתה וזעזוע הרצון מחיוב לשלילה ייפלו רק על הרע ולא על הטוב. ועוד יותר, שצריך לברר את הטוב הנמצא בעומק הרע ולחזק אותו באותו הכוח עצמו שבורחים מן הרע, כדי שתהיה התשובה כוח פועל לטובה, המהפכת ממש את כל הזדונות לזכויות. כשעוסקים בתשובה, עסק התשובה, עסק רציני ומורכב, קבוע כמו עסק, לא מאורה חד פעמי או מאורה דו שבועי, תלת שבועי, דו יומי, לא משנה, עסק, משהו קבוע. אז צריכים להגדיר ביותר את מהותם של הטוב והרע, כדי שחרטה וזעזוע הרצון מחיוב לשלילה יפלו רק על הרע ולא על הטוב. אתם אולי מכירים פסקה דומה לזה מתחילת מידות הראייה, ששם בתחילת מידות הראייה הרב כותב, קודם שבאים לתקן את המידות בדרך התיקון המוסרי נפשי, צריך לתקן אותם בדעת. זאת אומרת, להגדיר טוב 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 מה זו ענווה, מה זו גאווה, מהי פחדנות, מהי זהירות, כי אם אתה לא תגדיר טוב טוב בדעת, אז לא יהיה לך אזימות, לא יהיה לך אוריינטציה טובה, אתה תטעה, אתה תבוא להגיד, אני מתקן עכשיו את מידת הגאווה שלי, ולא שמת לב שאתה בכלל מקלקל מידה אחרת. אז שם זה מצד הבירור של מהי כל מידה ומידה. בפסקה אצלנו זה יותר קשור לנושא, וזה הרצון. הרב לימד אותנו בפסקה הקודמת על תופעת הלוואי המסוכנת של רפיון רצון. אז הוא אומר לך, אל תיפול שם במאמורה הזו. כשעוסקים בתשובה, צריך להגדיר ביותר את מהותם של הטוב והרע. אתה עכשיו בא לשוב בתשובה. על כל דבר. אתה בא לשוב בתשובה על הלימוד הלא מספיק איכותי שלך בגמרא. אז אתה עכשיו צריך לשים לב טוב 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 מה נקודת הטוב ומה נקודת הרע, ואיך אתה שב בתשובה מתקן את הרע. כי אם אתה לא תפקח על העניין, אז עלול להיות מצב שהחרטה וזעזוע הרצון שלך על המצב הנוראי הזה, הוא יהיה מורגש גם כן על דברים שמצד האמת לא צריך להיות חרטה וזעזוע של רצון שלילי. זה נכון ביחס לכל סיטואציה ששווים עליה בתשובה. ביחס, אני אגיד את זה ככה, ביחס לכל חטא. ביחס לכל חטא צריך לראות שאתה ממקד את הכוונת של הרצון המזועזע מחיוב לשלילה, כלומר לסלוד מהעניין הזה, אתה סולד בדיוק מהנקודה השלילית שבה צריך, שכנגדה צריך לפעול וממנה צריך לסלוד. רק לפיה. תדע לך ששוכנים בשכנות לה הרבה עניינים שהם לא קשורים, הם רק שכנים שלה. ואם אתה מבחינה רצונית תסלוד גם מזה, פספסת. ואז גרמת לרפיון רצון שהוא לא טוב. וכל הסיפורים. צריכים להגדיר ביותר את מהותם של הטוב והרע, כדי שאחרתה וזעזוע הרצון מחיוב לשלילה ייפלו רק על הרע ולא על הטוב. זה לא תמיד קל, כי יצר הרע זו אמנות שלו. זו אמנות שלו לייאש אותך ולצייר את כל מה שיש כמראה שחורה אחת. אתחיל להגיד לך שזה קשור לזה שקיבלת על עצמך עם החברותה שלך גם כן, אני יודע, אני סתם אומר דוגמאות, אל תיקחו מהדוגמאות שלי כלום, כי קיבלת עם החברותה שלך גם כן ללמוד תוספותי. אז עכשיו רפיון הרצון יהיה, נו, זה בגלל זה שקיבלנו על עצמנו ללמוד וכו' וכו' וכו'. זה יכול לקרות דבר כזה. וזה לא, זה לא בהכרח קשור. זה סתם בגלל שהתעצלת. אולי באמת, אני לא אומר, אולי באמת אתה גם לא צריך ללמוד תוספותים בשלב מסוים, אבל בהקשר של הדוגמה שלי סתם התעצלת. אבל היצר הרע יודע להגיד שכל העסק הוא רקוב. כלומר, הנטייה הטבעית, הנמוכה שלנו, הנוטה לרגשנות וכולי, היא תשים את הכל במקום כזה שהרצון צריך להיות בחרתה ביחס אליו. ועוד יותר אומר הרב, לא רק לברר, כן. לא, לא.
אנחנו אמרנו שתשובה זה גם טוב מטוב, לא רק רע מטוב. לא אומר שאני עכשיו מעיף לעזאזל את הטוב הזה שקיימתי
אותו. טוב, בסדר. אתה צודק, אתה צודק. ופה זה הרב מדבר על תשובה מטוב ומרע. אתה צודק, יש אלמנטים נוספים. הפסקה הזו היא לא חזות כל עסק התשובה. בסדר?
אפשר אולי לבוא ולהגיד שאני כן ממקד את הכוונת על טוב, ואני אומר לך אני אספך אותו לטוב יותר.
בסדר. אני חושב ששם יהיה פחות, פחות זעזוע של רצון לשלילה, אתה מבין? ועוד יותר מחדש הרב, שצריך לברר את הטוב הנמצא בעומק הרע, ולחזק אותו. כבר אני יודע מה הנקודה הרעה, זיהיתי אותה. אבל יש לה גרעין חיובי. טוב, זה כבר עסק מורכב. לבעלי עין הפקיחה, שיודעים לזהות שיש איזושהי נקודה ברע, שבשורשה היא חיובי. היא הוציאה סימפטום חיצוני של אקט, או שהיא עמדה נפשית שלילית. אבל התביעה הייתה תביעה נכונה. לדוגמה, אני לא יודע, אולי יש לך תביעות לרוחניות. קשה לך עם הגמרא, אבל אתה, אתה, אתה פשוט מבקש אמונה, רוחניות, ניסטר. נו, זה שורש חיובי, אל תילחם בו. כלומר, אל תילחם בו, אל תבינו לסגור עכשיו את הספרים. אבל תדע לתת לזה מקום, תדע לתת לזה ביטוי. הפוך, אצל הרב, כשהוא מתאר את הכאבים הפנימיים שלו, עד כמה כשהוא לומד נגלה, הוא רוצה גם כן ללמוד נסתר, הוא מראה איך הוא חוזר מתוך המתחים הללו לנגלה הרבה יותר איכותי. נגלה שקושר שמיים וארץ. אני רק בא, שוב, רק, אל תיקחו את הדוגמה לשום מקום, רק בא לצייר לכם, אתם רואים, יש פה שורש חיובי, שבגלל שהעבודה לא הייתה מבוקרת, הוליד איזשהו משהו שלילי, אבל תשים לב לשורש החיובי. ובאותו הכוח שאתה בורח מן הרע, ואתה אומר, אין, מחר אנחנו לומדים כמו שצריך, אתה גם צריך לחבק את הנקודה הטובה שהייתה גנוזה שם. כדי שתהיה התשובה, כוח פועל לטובה, המהפכת ממש את כל הזדונות לזכויות. הנה עוד פירוש למה זה להפוך זדונות לזכויות. פשוט לשים לב לנקודות הטובות מבחינה נפשית שגנוזות בתולדות שהן יכולות להיות מעשים או שאיפות שהן שליליות, אבל הן פועל יוצא של שאיפה פנימית חיובית. המהפכת ממש את כל הזדונות לזכויות.